כן, איפה עמדנו?
צורה של קטן.
צורה של קטן, רגע. איפה זה באיזה... באיזה דיבור מתחיל? באיזה עמוד קודם כל? אנחנו בתף פי ד' או תף פי ג'? רגע. אולי אני עכשיו רואה, רגע. איפה?
עוד צריך אנגלית
להם. בסעיף קטן A?
כן.
באיזה דיבור המתחיל? עוד צריך אנגלית להם, דיבור המתחיל הראשון. טוב, אז אני אתחיל משם. עוד צריך להתלמד. עוד צריך אני להתלמד. דמבואר ברמב״ם כמה פעמים שהשיעור, זאת אומרת, מה זה שיעור של כדי אכילת פרס? אז זה מחלוקת ראשונים. יש דעה אחת שאומרת שלוש ביצים, זה דעת הרמב״ם, ויש דעה שסוברת ארבע ביצים. כל פנים, הרמב״ם סובר שהשיעור כשלוש ביצים. ובוודאי אין הכוונה כשיעור שאוכל שלוש ביצים ממש. זאת אומרת, הוא אומר, כשאנחנו נוקטים שלוש ביצים, אין הכוונה אוכל שלוש ביצים. כן, זה לא נזכר בש"ס. בש"ס הוא נקרא אכילת פרס, ופרס, זאת אומרת, בכלל לא כתוב, מה שהוא רוצה לומר, לא כתוב ביצים בגמרא, שיעור אכילת שלוש ביצים. אלא בגמרא כתוב שהוא אכילת פרס, כדי אכילת פרס, ופרס היינו חצי כיכר לחם, כן? וחצי כיכר לחם שהכיכר השלם, הנפח שלו, או שש ביצים או שמונה ביצים לפי חישוב, כן? אומר, ביצים לא נזכרו בש"ס, זה לא נזכר בש"ס, בש"ס הוא נקרא אכילת פרס, ופרס היינו חצי כיכר, רק על פי חשבון, החצי כיכר הזה, הנפח שלו כמו שלוש ביצים. ובוודאי הכוונה ברמב״ם גם כן. והנה, בש"ס כמה פעמים מבואר, בעירובין דף ד' עמוד א' בפסוקה ו', גבי הנכנס לבית המנוגה. הכלל הוא שהנכנס לבית המנוגה נטמא. הבית המנוגה מטמא באוהל. אבל כדי שהוא יטמא בבית, יטמא בבית, צריך שיעור שהייה של כדי אכילת פרס, והגמרא אומרת, לא סתם אכילת פרס, אכילת פת חיטים ולא פת שעורים. זאת אומרת, הגמרא מדגישה שהשוהה בבית המנוגה, הדין הוא שהוא נטמא, וכמה זמן הוא צריך לשהות שם כדי שיטמא, כדי שיטמא, שיעור אכילת פרס של פת חיטים ולא פת שעורים. והוא מבואר במשנה, פרק י' ג' מסכת נגעים משנה ת'. וכן פסק הרמב״ם פרק ד' ז' הלכות טומאת צרעת הלכה ו', ופירש רש"י בעירובין. מה זה נפקמינה? המשנה אומרת כדי אכילת פרס של פת חיטים ולא של פת שעורים. אז אומר רש"י, דפת חיטים ממהרים לאכול. חיטים הם, כידוע, חיטים מאכל אדם, סעורים מאכל חמור. גם אנשים אוכלים סעורים בדוחק, כשאין חיטים יאכלו סעורים. אבל אומר רש"י, פת חיטים ממהרים לאכול. זאת אומרת, השיעור, זמן האכילה של פת חיטים הוא הרבה יותר קצר, לא הרבה יותר קצר, אבל הוא יותר קצר מזמן האכילה של פת סעורים. אם כן, אז מה יוצא? השיעור קטן מאכילת פס של פת סעורים. זאת אומרת, זה מפור... השיעור של כדי אכילת פרס, היסוד שלו זה כמו שראינו המשנה בנגעים. המשנה בנגעים אומרת שהשואה בבית המנוגה, שיעור אכילת פרס פת חיטים, נטמע. מכאן למדנו בכלל את המושג הזה של שיעור של אכילת פרס. אבל כל פנים, המשנה מדגישה, מדובר על אכילה, זמן אכילה של חצי כיכר פת לחם שעשויה מחיטים. כך כתוב במשנה. עיין תוספות יונדוב, בנגעים שם, על כל פנים. למדנו מדברי הש"ס, זאת אומרת, אם יש הדגשה במשנה ששיעור הזמן הזה הוא דווקא בשיעור של אכילה של פת חיטים ולא של פת סעורים. זה אומר שאין שיעור האכילה של כל מאכל שווה. יש דברים שאוכלים אותם במהירות יותר, ויש דברים שאוכלים אותם באיטיות יותר. זה גוף המשנה מחדשת, פת חיטים ולא פת סעורים. על כל פנים למדנו מדברי הש"ס שאין כל מיני אכילה שווים. לפת חיטים אינו שואה כמו סעורים. אם כן, אז אומר המנחת חינוך, אז זה נפקא מינה לא רק לפת חיטים ופת סעורים. כל מאכל אתה צריך לדון בו, האם הוא נאכל מהר או נאכל לאט. אם הוא נאכל לאט, כן, יותר מפת חיטים, אז שיעור האכילה של שלוש ביצים אותו מאכל, זה לא שיעור אכילה של כדי אכילת פרס. אז בכל מאכל אתה צריך לדון כמה, כמעט, שלוש ביצים מהמאכל הזה, בכמה זמן הן נאכלות. אז אומר המנחת חינוך, אם כן הוא הדין כל המינים שבעולם, בוודאי יש חילוק בשהיית הדבר הנאכל. עכשיו, בנגעים זה הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, בנגעים, שאנחנו אומרים שכדי שישאה בבית, מתי הוא יתאמה? כשהוא ייכנס לבית המנוגה, אם הוא ישאה בבית כשהוא אכילת פרס של פת חיטים. אז זה הלכה למשה מסיני, או שלומדים, אומרת, יש שתי שיטות בגמרא. שיטה אחת בגמרא אומרת שכל השיעורים הם הלכה למשה מסיני, שיטה שנייה אומרת שהשיעורים נלמדים מהפסוק, או נרמזים בפסוק, ארץ, חיטה, סעורה, גפן, תאנה ורימון. אז זה מה שהוא אומר כאן, ובנגעים זה הלכה למשה מסיני, או מקרא דחיטה, שהשיעור הוא פרס של פת חיטים, ולא סתם, אכילת פרס, דהיינו שלוש ביצים של פת חיטים, מייסב ואוכל בלפתן, לא לאכול את הלחם בלי תוספות, אלא זה פת שמלופטת בדברים נוספים, שאז יותר, זאת אומרת, מהירות האכילה היא יותר גבוהה, כן? אם אדם אוכל לחם, רק לחם, אז זה נמשך יותר זמן מאשר כשהוא אוכל לחם מלופט, כמו שהוא אומר, בלפתן. זה משהו אחר. אז שהוא הכל ממהר באכילתו היום שם ברש"י. אם כן, אומר המנחת חינוך, אם כך, יש פה נפקא מינה גדולה. גבי כל האיסורים, נראה שכל מאכל ומאכל, כן, נראה בכל מאכל ומאכל, תלוי זמן האכילה שלו. ואין לעניין יום הכיפורים. כל מין מאכל, משארינן כל אחד בדידי בכמה זמן נאכל פרס מן המאכל האסור שאוכל כזית. אם כן, לפי זה ניחא, מה שלא ביארו חז"ל, זאת אומרת, הוא שאל קודם שאלה, כן? הוא שאל קודם שאלה, הוא חקר, כשאנחנו רואים שהוא אכילת פרס, של מי? יש אנשים שאוכלים לאט, יש אנשים שאוכלים מהר, כן? אז לפי מי נשאר את הזמן של כדי אכילת פרס? הוא רצה לומר שלכאורה זה לא תלוי בכל, זה נפקא מינה גדולה, ביום הכיפורים שאתה אומר שאם הוא אוכל לשיעורים, כן? אז זה לא מצטרף אם זה לא, אם כל השיעור לא נאכל בשיעור של אכילת פרס, אז תדון כל אחד לפי מה שהוא. אמר, לכאורה יש רצה לטעון שזה תלוי באדם בינוני, ואז ממילא זה לא משתנה. אבל גם אם אני אומר שזה תלוי באכילה של אדם, שהוא זמן האכילה של אדם בינוני, עדיין יש מקום לדון על כל מאכל לפי מה שהוא. זה רואים במשנה, פת חיטים ולא פת צהורים. אז אם אכלתי מאכל כזה שזמן האכילה שלו הוא מהיר יותר, יכול להיות ששיעור של אכילת פרס שלו קצרה יותר. אם זה מאכל כזה ששיעור זמן אכילתו נמשך יותר זמן, אז ממילא הופך להיות השיעור של כדי אכילת פרס יותר זמן. הוא אומר, יכול להיות שזאת היא הסיבה שבגללה הגמרא לא אמרה לנו, היא לא נקבע לנו, היא אמרה באופן כללי שיעור אכילת פרס, אבל לא אמרה לנו מהו השיעור. אז הוא אומר, יש מקומות שהגמרא מציינת, גם אם לא היה שעון בזמנם, אנחנו רואים למשל לגבי כניסת שבת. אז בגמרא בשבת, הגמרא מביאה ברייתא שאומרת, מהו שיעור הזמן של עד שתשקע החמה. היא נוקטת בזמן. למשל, הגמרא אומרת, עד שירד הים לים ויטבול ויעלה. לא היה להם שעון כדי להגיד לנו בדקות או בשעות, אבל אז ניס, או כמו שזמן הילוך, זמן הילוך מיל, זמן הילוך של מיל או שלושת רבעי מיל או חצי מיל, זה שיעור זמן, קבעו אותו בדברים שכיחים שאנחנו רגילים בהם. כאן כתוב כדי אכילת פרס, וכתוב במשנה, אכילת פרס של פת חיטים. נו, וכמה זה? כמה זה? אז הוא אומר, יכול להיות שלא אמרו כמה זה, בגלל שזה תלוי בכל מאכל ומאכל, לפי משהו. זה מה שהוא רוצה לומר. אם כן, לפי זה ניחא מה שלא ביארו חז"ל, כמה הוה, כדי אכילת פרס ובינוני, כי אין שיעור לדבר. איך הוא להגיד לנו? אין שיעור לדבר. למה? כי כל מאכל יש לו שיעור אחר. ולא יספיק הדיו והקולמוס לחשב כל מין מאכל בעולם לאדם בינוני. על כן, איזה מין מאכל שאדם אוכל משערינן באדם בינוני, כמה צריך לשעות לאכול המאכל הזה? אם יאכל ממנו כ3 ביצים לפי שיטת הרמב״ם, או 4 ביצים לפי השיטה החולקת. וזה נראה לעניות דעתי אמת וברור, כיוון שלא מצינו בש"ס שיעור ידוע כמה זמן אכילת פרס, ולא מצינו גם כן באיזה מין. על כן בוודאי בכל מין ומין משערינן בדידי, דהיינו מין מאכל זה, זאת אומרת, מין מאכל זה, אותו מאכל שהיהודי הזה אכל לאדם בינוני. והשיעור לאדם בינוני כבר כתבתי לאל, באות ד' ראיות לזה, שהמשמעות היא באמת שאנחנו לא בוחנים כל אדם לפי הזמן שהוא אוכל, אלא הכוונה היא כמה אדם בינוני היה אוכל את המאכל. אבל אתה חייב להתאים את עצמך או לדון כמה זמן אדם בינוני היה אוכל את המאכל הזה שאני אכלתי. וזה ודאי שאין כל מאכל נאכל בשווה. חוץ מהראיה שהבאנו, גמרא מפורשת לעניין חיטים וסורים, הוא אומר גם החוש יגיד זה. דרך משל, נותן דוגמה, אם אוכל כזית נבלה, אדם אוכל בשר נבלה, ועל נבלה, עדינו, כשאדם אוכל נבלה, אומר המנחת חינוך, כדי להתחייב, הוא לא צריך לאכול בשר מבושל, בשר נבלה מבושל. גם אם הוא יאכל בשר נבלה חי, הוא יהיה חייב עליו, אם הוא יאכל כזית נבלה, הוא יהיה חייב עליו. דרך משל, אם אוכל כזית נבלה, ועל נבלה חייב בין מבושל ובין חי, כי גם אכילה של בשר חי נחשבת אכילה כמבואר בפסחים, בפרק אלו דברים. הגמרא אומרת שאם אדם, יש מצוות שמחה בחג, אז יש מצווה לאכול בשר ולשתות יין. לאכול בשר ולשתות יין. אומרת הגמרא, אם אדם יאכל בחג בשר חי, הוא לא יקיים מצוות שמחה. כך כתוב בגמרא. צריך לאכול בשר מבושל. משמע, שאם הוא יאכל בשר חי, ודאי שזה נחשב אכילה. החידוש הוא שאין בזה שמחה. יש פה, באכילה כזאת שנדרשת ממנה שהיא תהיה אכילה של שמחה, בשר חי זה לא אכילה של שמחה. אבל משמע, שזה ודאי נחשב אכילה. כן? נראה דווקא שמחה אינו יוצא. אבל אבה כדרך אכילה. והערכנו בזה. אז הוא מעיר למטה שזה לא מוסכם, הסברה הזאת שהוא אומר. ויש מי שהתפארת ישראל סובר שהאוכל בשר נבלה חי פטור, והתוספות בפסחים אומרים שרק בעוף, שהבשר שלו רך, אם הוא יאכל אותו חי, הוא יהיה חייב. אבל בבשר בהמה חי, אז משמע בתוספות שבאמת לא יהיה חייב. כל פנים, כך אומר עמיחת חינוך. אם כן, זה פשוט, שאם אכל בשר מבושל בכמות של שלוש ביצים, או אדם אוכל בשר מבושל בכמות של שלוש ביצים, נמשך זמן אכילתו, נניח, הוא נותן דוגמה, רביעית שעה, רבע שעה, נניח כך. אז הוא אומר, בשר נבלה? ודאי שזמן האכילה יימשך יותר. זה בלי ספק. כשאתה אוכל בשר מבושל הרבה יותר טעים, אתה אוכל אותו יותר מהר, אבל בשר חי? אפילו נניח שזה בגדר אכילה, אבל זמן האכילה שלו יימשך יותר זמן. אם כן, כיוון שאין כל המאכלים אכילת פרס שלהם שווה בזמן, אם כן, יש מקום לשאול באיזה דבר ישארו. התשובה היא, הוא אומר, על כן בוודאי ברור שמשארים בכל מאכל במינו. אם אכל כזית נבלה מבושל, כמה היה יכול לאכול שלוש ביצים עם מבושל? ואם הוא אכל כזית שנפרס על פני שהוא יותר גדול, אינו מצטרף. ואם אכל נבלה כזית, חייב, ושם זמן אכילת פרס הוא יותר גדול, מצרף בזמן מרובה יותר. ואל יקשה לך דבר זה, שיוכל דבר אחד מילה ואחד שתי פעמים, על האחד לא יהיה חייב בזמן כזה שהוא יותר משיעור צירוף, ועל השני כן יהיה חייב. זה לא קושייה. כך היא הלכה למשה לסיני, וכך זה רת הכתוב. אז זה חידוש אחד שלו. זאת אומרת, החידוש שלו, שהשיעור של אכילת פרס תלוי בכל מאכל לפי זמן האכילה שלו, כמה זמן ייקח לו לאכול שיעור של שלוש ביצים מהמאכל, לפי זה נדע, לפי זה אנחנו משארים. מהו שיעור אכילת פרס? זה תלוי בכל מאכל לפי משהו. לפי זה הוא עכשיו בא לייסד לנו חידוש גדול הלכה למעשה. ובזה נראה לעניות דעתי מה שנסתפק המשנה למלך בפרק ג' בברכות הלכה י' ב'. המשנה למלך בברכות הסתפק מה דין אדם ששותה קפה או שותה תה. כי תה שלא חם זה לא תה, קפה לא חם הוא לא קפה. אז אדם שותה קפה, כן, ואדם ששותה רביעית צריך לברך ברכה אחרונה. אבל אם הרביעית הזאת התפזרה על פני שיעור זמן ארוך, אז לכאורה הוא לא חייב לברכה אחרונה. אז המשנה למלך דן, מה הדין? אדם שתה קפה, ושיעור זמן השתייה נמשך על פני הרבה זמן. ולמה? כי הקפה הוא חם, אי אפשר לשתות אותו בבת אחת. אי אפשר לשתות אותו בבת אחת. אז הוא מביא כאן, לעניין שתיית הכבד, זה דרך לשתות מעט מעט. ויש מתחילת השתייה, עד סוף השתייה, רביעית, כן? שיעור של יותר מכדי שתיית רביעית, או יותר מכדי אכילת פרס. שמביא המשנה למלך, דדעת קצת גדולים, כיוון שדרך שתייתו בכך, מצטרף אף יותר מרביעית. זאת אומרת, יש שיטות שסוברות, שגם שזמן השתייה הוא הרבה יותר ארוך משתיית רביעית רגילה, או משיעור של אכילת פרס, אתה שותה את הקפה במשך זמן הרבה יותר גדול, אבל לפי המשנה למלך שורה של גדולים פוסקים שפסקו להלכה שזה מצטרף. והמשנה למלך יוצא נגדם, והוא זלדחה דבריהם. זאת אומרת, המשנה למלך טוען לא נכון. אם אדם שותה קפה בנפרסת השתייה על פני שיעור של יותר מכדי שתיית רביעית או יותר מכדי שתיית אכילת פרס, אז זה לא מצטרף, והוא לא מברך ברכה אחרונה. לא יכול לברך ברכה אחרונה. נגד אותם גדולים, והביא ראיה. מה הראיה שלו? הביא ראיה. ממה שכתב הרמב״ם, בפרק ח' מהלכות אבות הטומאות, הוא כתב כך, אישה שהיא מניקה את בנה, כן? אישה שהיא מניקה את בנה, והיא ראשון לטומאה, היא ראשון לטומאה. הכלל הוא ראשון לטומאה, מטמא, אוכלים ומשקים. כן? הראשון לטומאה, מטמא, אוכלים ומשקים. אז, ואם מניקה את בנה, והיא ראשון לטומאה, אני אסביר עוד הלכה, הגמרא אומרת, האוכל, אוכל ראשון ואוכל שני, נעשה שני, זה דין טומאה מדרבנן. יש דין טומאה מדרבנן. בדרך כלל, באכילה אדם לא נטמא. רק בדאורייתא, רק באכילת נבלת עוף טהור. יש הלכה מיוחדת של טומאה, של אדם שאוכל נבלת עוף טהור, הוא הופך להיות ראשון לטומאה, מדאורייתא. באו חז"ל וגזרו שמי שאוכל אוכל ראשון, כן, אוכל שהוא ראשון לטומאה, או שני לטומאה, הוא עצמו הופך להיות שני לטומאה. למה אין נפקא מינה אם הוא שני לטומאה? כשאדם שני לטומאה. מת מדין תורה זה לא כך, זה מדרבנן. זה אחד מ-18 דבר שגזרו באותו היום. אבל מה הנפקא מינה מזה שהוא הפך להיות שני לטומאה? הנפקא מינה שהוא מטמא תרומה. הוא יפסול תרומה, לא יטמא. אם הוא יגע בתרומה, הוא יפסול אותה. התרומה הזאת כבר לא תוכל, אסור יהיה לאכול אותה. אבל זה דין טומאה מדרבנן, זה לא דין טומאה מדאורייתא. עכשיו, עוסק הרמב"ם הלכה למעשה, אישה שהיא ראשון לטומאה, לדוגמה, אישה שנגע בנבלה. אישה שנגע בנבלה, נגע בשרץ, השרץ הוא אב הטומאה, האישה הזאת עכשיו, שרץ מת הכוונה, היא נגעה בשרץ מת, אז היא עכשיו ראשון לטומאה. אם היא נוגעת באוכל, האוכל הזה הופך להיות שני לטומאה. עכשיו, היא מניקה את הבן שלה. החלב יוצא מדדיה. כשהחלב הזה יוצא מדדיה, הוא נטמא. מה דינו? הוא הפך להיות שני לטומאה. כי הוא נגע באישה שהיא ראשון לטומאה. אז הוא הפך להיות שני לטומאה מדאורייתא. החלב הזה נטמא מדאורייתא. ועכשיו הילד, התינוק, הוא שותה את החלב, אוכל את החלב. כן, הוא יונק מדדיה. אז הוא נכנס לתוכו, הוא בולע חלב שהוא שני לטומאה. אז דינו כאדם שאוכל אוכל שני. דינו לכאורה כאדם שאוכל אוכל שני. אדם שאוכל אוכל שני, כמו שאמרנו, יש גזירה דרבנן שאומרת שהוא פוסל את התרומה. האוכל אוכל שני, דינו שני לטומאה, הוא פוסל את התרומה. אז והרמב"ם אומר, בנה טהור. הבן טהור, לכאורה למה? הוא ינק אוכל שהוא שני לטומאה. החלב הזה הוא שני לטומאה. למה הוא טהור? למה תדן אותו כטהור? אז התשובה היא שאפילו ינק רביעית, אפשר שיש מתחילה עד סוף יותר מכדי אכילת פרס. זאת אומרת, כדי שאדם יתאמה באכילת אוכל טמא, זה בתנאי שהוא יאכל או ישתה, בשיעור זמן של אכילת פרס. אבל אם האכילה הזאת נפרסת על פני שיעור זמן יותר גדול מאכילת פרס, הוא לא נעשה טמא. הוא לא נעשה טמא. האוכל אוכל ראשון ואוכל שני, הוא נחשב שני לטומאה, בתנאי שהוא אכל אותו בשיעור של אכילת פרס. אבל אם הוא אכל אותו בשיעור יותר גדול משיעור של אכילת פרס, הוא לא טמא. אז התינוק הזה, כשהוא יונק מהאישה, נכון שהחלב טמא והחלב הוא שני לטומאה, אבל התינוק יונק אותו בשיעור זמן של יותר מכדי אכילת פרס, וכיוון שהוא יונק אותו בשיעור זמן של יותר מכדי אכילת פרס, אז הוא נשאר טהור, הוא לא נטמא, ואת לא נטמא מדרבנן, כמו שהסברנו. לא חל עליו דין טומאה דרבנן של האוכל אוכל שני, כן? זה הרמב"ם, שאפילו ינק רביעית אפשר שיש מתחילה עד סוף יותר מכדי אכילת פרס. שואל המשנה למלך, לפי אותם גדולים שאמרו, אותם פוסקים שפסקו שאם אדם שותה קפה, כיוון שדרך השתייה של קפה היא לשתות בשיעור זמן של יותר מכדי אכילת פרס, אז הדין הוא שמתחייבים לברך ברכה אחרונה גם אם לא שתו רביעית מכדי אכילת פרס. למה? כי, סליחה, ההפך, חייבים לברך ברכה אחרונה. זוהי דרך השתייה של קפה. קפה הוא חם. אז אי אפשר לשתות אותו בשיעור זמן של אכילת פרס. רביעית בשיעור זמן של אכילת פרס. זה בהכרח יתפרס על יותר. שאל המשנה למלך, נו, ותינוק גם כן, לא יכול בבת לשתות, לאכול את החלב שהוא יונק ממי אמו בשיעור זמן של אכילת פרס. דרכו לאכול את הכמות שהוא מקבל ביותר. אז גם אם הוא יאכל, גם אם תיכנס אליו הכמות, אבל היא תיכנס לשיעור זמן, אבל זה דרכו בכך. אז למה אתה אומר שהוא טהור? כמו ש... זאת קושיית המשנה, את הראיה שמביא המשנה מלך מהרמב״ם, שאנחנו לא דנים, את אנחנו אומרים, אם זה לא נאכל בשיעור זמן של אכילת פרס, אז זה לא מתמא, במקרה הזה. אומר, אז זה קושיית המשנה, ראיית המשנה למלך, ולגבי ילד דרך להעניק בכך. ומכל מקום לא מצטרף. הרי שלא מתחשבים בסברה שדרך שתייתו בכך. עיין שם. ודברי הרמב״ם זה גמרא. זה לא המצאה של הרמב״ם. דברי הרמב״ם הם גמרא. גמרא מפורשת בקריטות י' ג' עמוד א'. אומר המנחת חינוך, ולפי מה שכתבתי, נראה שהדין עם אותם גדולים שהביא המשנה למלך, ולא עם המשנה למלך. אף על פי שהוא הביא ראיה מגמרא, אז הוא אומר כך, כיוון שכל מין מאכל ומשקה באותו מין משערים שיעורי אכילה ושתייה דילי. זאת אומרת, מה הוא חידש המשנה למלך? המשנה למלך הוכיח שהשיעור זמן של אכילת פרס תלוי בכל מאכל לפי משהו. שהרי המשנה חילקה בין פת חיטים לפת צהורים. כשאמרנו שהוא אכילת פרס, אמרנו דווקא של פת חיטים שנאכלת מהר, אמר רש"י, ולא של פת צהורים. אז אתה רואה שבכל מאכל דנים את השיעור של אכילת פרס במאכל הזה עצמו. במאכל הזה עצמו. אז אומר המנחת חינוך, אם כן, בקפה. שהיא שתייה חמה, וכששותים רביעית מקפה חם, זה נמשך, כן? ורביעית שואים בני אדם יותר מכדי אכילת פרס, היינו דהשהייה היא יותר מאכילת שלוש ביצים. אבל קפה עצמה, קפה הכוונה קפה, אם שותה רביעית, דהיינו ביצה ומחצה, שואה זמן אכילת שלוש ביצים. אם כן שתיית קפה, הפרס, כגון ארבע ביצים, קווה, השהייה בכפל ויותר. ולמן דאמר פרס שלוש ביצים, אם כן שואה כמו אכילת שש ביצים דרך משל. במילים אחרות הוא אומר, שתיית קפה חם בהכרח נפרסת על כמות של שלוש ביצים או ארבע, בהכרח נפרסת על פני זמן הרבה יותר ארוך. אבל אין אפשרות אחרת. אין אפשרות אחרת, כי הקפה הוא חם. אם כן, אם שותה רביעית כדרכו, אבי תוך אכילת פרס מקפה, כי בכל אכילה משערינן באותו מין, וכדרך שתייתו, אינו יכול לשתות בזמן כזה, רק רביעית שהיא ביצה ומחצה. אבל לא פרס. אם כן, בקיצור, אז הוא חוזר על עצמו. אם כן, אם שותה קפה רביעית, אף שהוא שואה הרבה, מכל מקום הוא תוך אכילת פרס לקפה, כי המיני אכילה אינם שווים, אותו דבר מיני שתייה אינם שווים, כמו שעורים, שאכילת הפרס שלהם היא יותר מחיטים, כמו שכתבתי לאל. נו, אז מה שואל המשנה למלך? חלב שאישה מנקת את בנה. אתה רואה שהבן טהור. למה הבן טהור? כי הוא שעה יותר מכדי אכילת פרס. שעה יותר לכדי אכילת פרס. אז מה שאל המשנה למלך? הרי לכאורה, הרי דרכו של הילד, הילד לא יכול לשתות את הכמות הזאת של, הכמות הזאת, נניח כזית. מי שאוכל כזית, אוכל תמה, בשיעור זמן של אכילת פרס, הוא עצמו הפך להיות תמה. הוא מדרבנן. אז אבל הילד אומר הרמב״ם, אני לא בטוח שהוא אכל כזית או שתה רביעית חלב מהיניקה שהוא יונק בשיעור של אכילת פרס, אז איך אני אתאמה אותו? אומר המנחת חינוך, אם כן אין ראיה כלל מהנקת תינוק לפי מה שכתבתי לאל, דמשערים באדם בינוני, כי אדם בינוני בוודאי בכדי הענקת התינוק הזית הרביעית יכול גדול לשתות יותר מפעם. מה הוא רוצה לחלק? בקיצור, אני אסביר מה שהוא רוצה לחלק. הוא רוצה לחלק בין אם הבעיה היא, אז הזמן הפך להיות יותר ארוך בגלל המאכל או בגלל האדם שאוכל. אם זה בגלל המאכל, אז כמו שהוא אמר, שיעור אכילת פרס תלוי בכל מאכל לפי משהו. אבל אם זה לא בגלל המאכל, זה בגלל שהאדם לא מסוגל לאכול בשיעור קטן, בשיעור זמן של אכילת פרס, את אותו מאכל. אדם רגיל כן היה אוכל, אבל הוא לא מסוגל. אז במקרה כזה אני אומר, השיעור נמדד לא באדם עצמו, הוא נמדד באדם בינוני. איך אדם בינוני היה אוכל את אותו מאכל? אם המאכל הזה מצד המאכל אין דרכו להאכל בשיעור זמן של אכילת פרס, הכמות הזאת לא נאכלת בשיעור זמן של אכילת פרס, אז אני אומר, הכל תלוי במאכל. אבל אם הבעיה היא לא במאכל, זה שהזמן הופך להיות זמן יותר ארוך, זה בעיה באדם שאכל אותו. שם באמת אני לא מתחשב באדם שאכל. אני אומר, הכל תלוי באדם בינוני. אז הוא אומר כך, בקפה, זה שזמן שתיית קפה חם נמשכת הרבה זמן, זה לא בגלל המאכל. אף אדם לא יכול לשתות קפה בבת אחת. חייבים לשתות בדרך בני אדם. רוב בני אדם שותים קפה בלגימות קטנות, משום שקפה חם, אז אין אפשרות לשתות אותו בבת אחת. לעומת זאת, יניקה של תינוק, שם הבעיה היא לא בחלב. החלב הזה, אדם רגיל, היה גומר אותו מיד. אלא מה? תינוק, בגלל המגבלות שלו, הוא לא יכול את הכמות הזאת, אלא לאכול את הכמות הזאת, אלא בשיעור זמן ארוך מאוד. אז זה נמשך אצלו הרבה זמן. אבל כמו שאמרנו, אם הבעיה היא לא במאכל, הבעיה היא באדם האוכל, שם באמת אני אומר, זה, אני לא מתחשב באדם האוכל, אני דן לפי אדם בינוני. זה מה שהוא רצה לומר. אני רק אגמור את זה, אם כן גבי קטן אינו מצטרף, כי אנחנו נשארים באדם בינוני. אבל גבי כבד, באדם בינוני שותה הרבה בשיעור זמן של אכילת פרס, מחמת חומו, ואם כן ממילא, הכוונה היא לא שואה הרבה בפרס, אלא זה נמשך יותר מאשר שיעור של אכילת פרס, מחמת חומו, אם כן ממילא שואה הרביעית בתוך אכילת פרס לבינוני באותו המין עצמו, כגון קפה, עיין ותבין. וראיתי בספר תוספת יום הכיפורים שמפלפל גם כן בדין הזה של קפה, ומביא גם כן את ראיית המשנה למלך מקריטות, וכבר כתבתי, כן, שאין ראיה כלל. אבל הבעל התוספת יום הכיפורים הביא ראיה נוספת. הביא ראיה נוספת. וגם מביא ראיה מפסחים מנדלת. זאת אומרת, עוד פעם, מה הם רוצים להוכיח? הם רוצים להוכיח שלא מתחשבים, זה השיעור הוא שיעור קבוע, ולא תלוי לא במין של האוכל ולא באדם שאוכל. זה אני תמיד משער באכילה רגילה. הרי מדובר פה על קפה. קפה שהוא חם, לא שותים אותו בבת אחת, לא אכפת לי. אבל הקפה הזה, אם הוא היה קר, או כל משקה רגיל, במידה והוא קר, אז כמה זמן נמשך שיעור השתייה של משקה רגיל, לפי זה אני דן כמה זה שיעור זמן של אכילת פרס, או כמה זה זמן של שיעור שתיית רביעית. אני לא מתחשב בכל מאכל ומאכל או בכל אדם ואדם ששותה את אותו מאכל ואני דן לפיו. אלא שיעור אדם, שיעור הזמן הוא קבוע. כך טוענים המשנה למלך והוא אומר, וגם המערם בן חביב, זה הוא בעל תוספת יום הכיפורים. אבל הוא מביא ראיה נוספת. המשנה למלך הביא ראיה מהרמב"ם, כמו שראינו. הוא מביא ראיה נוספת. מפסחים עם דלת, סוגיה דמשרת, דאמרינן שם, הלשון של הגמרא, אנך לקותחת בבלי דלית בק הזית בכדי אכילת פרס. אי אכיל בעיני בטלה דייטה. ואם נשתר קשתר לילית בכדי אכילת פרס דשואה יותר. אני אסביר מה שהוא אומר. הקותחת בבלי זה מין מאכל שיש בו פירורים של לחם. אבל המאכל הזה לא אוכלים אותו כמו שאדם אוכל מאכל רגיל, אלא מטבלים בו. המאכל הזה עניינו מאכל שנועד לטיבול. עכשיו השאלה היא, יהודי אכל או טיבל בפסח במאכל הזה, בקותחת בבלי. איך אנחנו דנים אותו? אז כתוב בגמרא, הלשון של הגמרא, כך, אנך לקותחת בבלי דלית בק הזית בכדי אכילת פרס. זאת אומרת, לא יכול להיות סיור שיהודי שאכל מהקותחת בבלי בפסח, ואיך הוא אכל? הוא טיבל את האוכל בפסח בקותחת בבלי. כמו שאמרנו, קותחת בבלי יש בו פירורים של חמץ, כן? זה כנראה מאכל שכמו שאמרתי נועד לטיבול, יכול להיות שהוא חריף, יכול להיות שהוא חמוץ, אבל כל פעמים זה מאכל שנועד לטיבול. אז אומרת הגמרא, אין סיור שהוא יאכל כזית בכדי אכילת פרס. על מה אתה דן? שאנחנו נחייב אותו כמי שאוכל חמץ? אומרת הגמרא, נדון אותו כמי שאוכל חמץ והוא יהיה חייב כרת? הרי ודאי שהוא לא אכל אותו, הוא טיבל בו. אם הוא טיבל בו, אז אין סיור שיוכל כזית בכדי אכילת פרס. אנך לקותחת בבלי דלית בכזית בכדי אכילת פרס. ואי אכיל בעיני, מה תגיד? הוא לא טיבל בו. תגיד שמדובר באופן שהוא לקח קותחת בבלי, כמות גדולה, ובלע אותה, והכניסה לפה ואכל אותה. שאז אולי באמת יש בה כזית, יכול להיות שיש בה כזית, אז הוא אומר, בטלה דייטה, כך אוכלים קותחת בבלי? זה לא דרך אכילה. זה לא דרך אכילה. אוכלים, כמו שאמרתי, מטבלים בקותחת בבלי, אבל לא אוכלים קותחת בבלי. אז אומרת הגמרא, אי אכיל בעיני בטלה דייטה. מה תגיד, שהוא טיבל בו? אז לא יכול להיות שהוא אכל כזית בכדי אכילת פרס. מוכח, אז הוא שואל, מה פירוש לא יכול להיות? לפי שיטת הראשונים הזאת שהביא המשנה למלך, שהם סוברים שבכל מאכל אתה דן את האכילת פרס שלו לפי דרך האכילה שלו, ולכן הם אומרים שבשתיית קפה, גם אם אדם שותה את הקפה ונמשך את השתייה במשך זמן ארוך, הוא יהיה חייב ברכה האחרונה, כי הכל מצטרף, כי שיעור אכילת פרס תלוי בכל מאכל לפי משהו. אז שואל המהר"ן בן חביב, אז תסביר לי פשט בגמרא. הגמרא אומרת, אם משטר קשתר, למשטר קשתר, הכוונה הוא טיבל את האוכל בקותחת בבלי בפסח, אז בכל מקרה הוא לא אכל בשיעור, הוא לא אכל כזית בשיעור של אכילת פרס. שהרי זה נמשך על, אם אדם מטבל אז הוא לא אוכל בבת אחת, זה נמשך על זמן ארוך. כך שואל את הגמרא. שואל המהר"ן בן חביב, מה זה משנה? הרי אכילת פרס של קותחת בבלי היא באמת נפרסת על פני זמן ארוך יותר, כי לא אוכלים אותו בבת אחת. הנוהג לאכול אותו, כן, כמו קפה. אז למה הגמרא אומרת אי אפשר לחייב אותו? שהרי לא אם הוא טיבל בו, ודאי שהוא לא אכל בכדי אכילת פרס. מה אכפת לי שהוא, האכילת פרס שלו היא הרבה יותר ארוכה, כי הרי זה הנוהג. שהאכילה שלו נפרסת על שיעור זמן יותר ארוך. הוא אומר המנחת חינוך, ולפי מה שכתבתי, גם כן אין ראיה. למה אין ראיה? ושם, לכאורה, לפי ההסברה שהסברנו, שהחילוק של המנחת חינוך זה בין אם אנחנו דנים על המאכל, או אנחנו דנים על האדם האוכל. אם אתה דן על האדם האוכל, אז השיעור הוא בינוני. אני לא דן בכל אדם לפי משהו. אבל אם אני דן על המאכל, זה מאכל שלא נאכל אלא בשיעור זמן ארוך, אז באמת, במקרה כזה, אני אומר שכדי אכילת פרס תלוי בכמה זמן אוכלים את המאכל הזה. אז לכאורה אנחנו דנים על כותך הבבלי, השאלה שאנחנו צריכים לשאול, כמה זמן אוכלים את המאכל הזה? אומר המחת חינוך, יש פה טעות. מדוע? כי כותך הבבלי זה תערובת. זה לא מאכל שהוא כולו חמץ, כמו שהסברתי. זה כותך הבבלי, זה מאכל שיש בו פירורים של חמץ, מעורבים בו פירורים של חמץ, אבל כולו הוא לא חמץ. ההפך, יכול להיות שהרוב הוא לא חמץ. אבל יש בו פירורים של חמץ. אז הוא אומר, ולפי מה שכתבתי גם כן אין ראייה, ושם צריך בכדי אכילת פרס החמץ עצמו. וחמץ עצמו, הפירורים האלה, הם מאכלים בשיעור של אכילת פרס. שם הסיבה שאתה לא אוכל אותו בבת אחת, זה לא בגלל החמץ. החמץ עצמו יכול לאכל בבת אחת. כמו שאמרתי, יש בזה תערובת של חומצות או דברים חריפים שהם גורמים לכך שאי אפשר לאכול את זה בבת אחת. אבל החמץ עצמו, הפירורים של החמץ, זה פירורים של לחם. הם נאכלים. הם יכולים לאכול בבת אחת. אלא מה, הם עכשיו נמצאים במצב כזה שהם לא יכולים לאכול בבת אחת. אבל כשאתה דן מצד החמץ עצמו, החמץ עצמו נאכל בבת אחת. אז הוא אומר, החמץ עצמו נאכל בכדי אכילת פרס בזמן כזה. ואתה נאכל לחמץ בזמן יותר. האמת היא, נו, מה נגיד על קפה? קפה אתה יכול להגיד גם כן. הקפה עצמו יכול... כל הבעיה היא בעיה שהוא חם. אבל הקפה עצמו, המשקק... בבקשה?
זה צורת האכילה שלו. חמץ זה, לוקחים לחם.
אתה אומר, זה לא צורת האכילה. בלחם צורת האכילה המקובלת שכדי אכילת פרס, אכילה נורמלית של לחם. נכון שכאן הוא פירר, אבל בקפה זוהי צורת השתייה. נראה לו שהוא אומר, אבל כאן הקווה, הפרס שלה נשתה בזמן מרובה. אם כן הרביעית, כן, שותים אותה בתוך אכילת פרס שלה. כן? וכל מין מאכל, הוא חוזר על היסוד, וכל מין מאכל בדידי משארינה, כי לא מצאנו שום שיעור שנתנו לנו חזל בזה, ולא ילפינה מבית המנוגה, בהלכה למשה מסיני, אין למדין, זה מזה, ובפרט שלא הוזכר בשום מקום שאכילת פרס, היינו מסב ואוכל בלפתן, על כורחה דלא ילפינן, אם כן כל אוכל בדידי משארינה. אם כן, אין חילוק בין רעבתן לאדם אחר, שהכל משארים באדם בינוני, אבל בכל מאכל, במאכל זה או במשקה זה, כן נראה לעניות דעתי. שוב העיר השם יתברך את עיניי, וראיתי בספר מגן אברהם בסימן פ' שכתב האדם בואר בשולחן ערוך, הרי הזכרנו כבר את ההלכה הזאת של קטן שיכול לאכול כזית דגן, יש חובה להרחיק מצואתו, כן? כי צואתו מסרחת, יש חובה להרחיק מצואתו. כתב הגאות סמק, גם במאכל שעושים לתינוק שקוראים פאפה, כך מביא המגן אברהם בשם הסמק. זאת אומרת, לא רק יכול לאכול כזית דגן, אלא גם במאכל שעושים לתינוק שקוראים פאפה. אומר המגן אברהם, ולי נראה, דבפאפה משארינן כפי מה שיכול לאכול הגדול פרס פאפה. במילים אחרות הוא רוצה לומר, שוב, כשאמרנו קטן שיכול לאכול כזית, זה קטן שיכול לאכול כזית בכדי אכילת פרס. יש חובה להרחיק מצואתו. זה נקודה ראשונה. אבל המגן אברהם מחדש שבכל מאכל רואים שאתה צריך לדון על הקטן, על הקטן שיכול לאכול את אותו, על אדם, לא קטן, אבל אדם רגיל, כמה זמן לוקח לו לאכול כזית מהמאכל המסוים הזה. אתה אומר, פאפה גם כן? אז כמה אדם רגיל יוכל כזית מהפאפה הזאת? זה שיעור של אכילת פרס. מבואר מדבריו, גם כן, שבכל מאכל משארינן שיעור דידי, וכתב בפרי מגדים שם, על דברי המגן אברהם האלה, וזה לשונו. אם לומר, זה שיעור פרס כפי המאכל ההוא, כי יש מאכל שהפרס שלו נאכל מהר, ויש מאכל שאין הפרס שלו נאכל מהר. אז הפרמירדים מקשה מהמשנה למלך שהבאנו. צריך עיון בזה. היום משנה למלך פרגים לברכות הנעל בעין שתיית הקווה. אז רואים שהמגן אברהם אמר את מה שהמנחת חינוך אומר, והפרי מגדים העיר עליו איך זה יסתדר עם המשנה למלך. אז למעשה המנחת חינוך כבר לשיטתו יישב את השאלות של המשנה למלך ומהר"ן בן חביב לטענתו, נכון? עוררו במה שכתבתי ונעני מאוד, ובעזרת השם כתבתי הנראה לעניות דעתי, והדברים ארוכים בש"ס והפוסקים לברר ולבבן, ולפי מה שכתבתי צריך עיון מאוד ביום הכיפורים, שמאכילים את החולה כל מאכל, יש צורך לשער באדם בינוני, אבל בכל מאכל בפני עצמו, וצריך שקידה רבה לזה. ורבותינו ז"ל, אשר מפיהם אנו חיים, סתמו הרבה בזה. כן. הלאה. עוד פעם?
פוסקים
על החגון
במקום
המחתחינוך? הנה, תראו בהערה למטה. יש הערה למטה. וכן כתב, באות כ"ד, וכן כתב בתורת חסד, הנזכר לאל, ואת התורת חסד פסק כמו המחתחינוך, כן? וכן כתב בתורת חסד הנזכר לאל, וכתב שבשתיית חמים בחולה ביום הכיפורים יש להיזהר, ולשעות הרבה יותר משתיית רביעית, כן? כי אחרת אתה נכנס פה ל... זאת אומרת, למה זה אומר? כיוון שזה לוקח יותר זמן, אז השיעור של אכילת פרס הופך להיות יותר ארוך. אם זה הופך להיות יותר ארוך, אז אם תיתן לו לשיעורים קפה, כן? וזה ייפרס על זמן ארוך, עדיין לא ברור שיצאת, שזה לא מצטרף. אז אתה צריך להקפיד, כן? לעבור את זמן שתיית הקפה הרגילה, כן? אם הוא חם. אבל הוא מאיר, אולם ידוע חידושו של הגרח מברית, יש חידוש גדול של, של הגרח בספר, שאומר שביום הכיפור, לדעתו, חולה ביום הכיפורים לא צריך לשתות לשיעורים. זה נפקמינה לא לחולה, זה נפקמינה... זאת אומרת, לדעתו יש הבדל בין יולדת, לבין חולה. חולה, כיוון שהותרו לו כל האיסורים, אז הוא אומר, לא צריך להקפיד להכיל אותו לשיעורים. וזה הלכה, הוא פסק את זה הלכה למעשה, כך ידוע בשם הגרח. אבל למי כן, אצל מי יש כן חובה להקפיד בשיעורים? מישהו לא חולה. מישהו חולה שיש בו סכנה, הטענה שלו היא, באדם שהוא חולה שיש בו סכנה, אין צורך להקפיד על שיעורים. אבל מישהו לא חולה שיש בו סכנה, כן? למשל יולדת, או כן, יולדת שצריכה יולדת, או מניקה למשל, זה לא חולה שיש בו סכנה. אז במצב כזה, אז יש צורך להקפיד על שיעורים, ואז באמת נכנסים לשאלה שמעורר פה מנחת חינוך. אז רואים שבאמת זה לא פשוט. לפי מנחת חינוך, וזה רואים, התורת חסד היה רב בירושלים. רואים שהוא פסק להלכה, שצריך, הכל פעמים, למעשה היום, אם אני לא טועה, הפוסקים לא אמרו את החילוק הזה. זאת אומרת, בספרי הפוסקים, הלכה למעשה, יש שיעור זמן נקוד, קבוע, של כמה זה שיעור זמן של אכילת פרס. וממילא, אם האכילים בשיעורים, האכילים, יש שיטות שסורות 4 דקות, יש שסורות 5 דקות, יש שיטות שסורות 9 דקות. כן? אז זה מחלוקת כמה הוא הזמן. אבל לא אמרו לבחון כל מאכל, לא, נדמה לי שלא כתוב משהו מחדש כאן, אבל רואים שוודאי שיש מקום להחמיר, לחשוש לדעות האלה גם כן.
כותבים את הדקות לפי לחם?
בבקשה?
כותבים את הדקות האלה לפי לחם?
באמת, אני לא יודע אם לפי לחם, אני אכן אמרתי, בפוסקים היום יש כבר שיעור זמן נקוט. כמו שאמרתי, יש מי שאומר 2 דקות, יש מי שאומר 4 דקות, 5 דקות, 9 דקות. מה? לא, אז אומרים, תחמיר בתוך 9 דקות. אם אתה יכול להחמיר, תחמיר בתוך... אם לא, אם אי אפשר להחמיר, אז אי אפשר. אבל אם אפשר, כן, אפשר לתת לאדם שצריך, למשל, מעוברת, שהיא נמצאת במצב שהיא חייבת לאכול, כן? או ניתן דוגמה, יש אנשים שהם חולי סוכר, הם חייבים לאכול, כן? אבל הם לא חולים, חולה שיש לו סכנה במובן הרגיל. זה לא סכנה מיידית. הוא צריך להשגיח, לקבל את כמות האוכל, אז אתה יכול להגיד לו, תאכל בהפרשים של 9 דקות, קח את המקסימום, אתה צריך להכניס לתוך המעיים שלך כמות מסוימת, אבל זה לא חייב להיות בתוך זמן קצר. אז תחמיר, 9 דקות, בין פחות מכשיעור לפחות מכשיעור, פחות מככותבת לפחות מככותבת. קח זמן של רווח של לפחות 9 דקות, בין אכילה לאכילה, אם אפשר. כן. הלאה, ושיעור כותבת, כתוב במלכת חינוך, בחינוך, סליחה, ושיעור כותבת הוא יותר מגרוגרת, הוא פחות מכביצה, הוא פחות משני זיתים, גם כן, ששני זיתים הם כביצה. כך הוא מסקנת הגמרא שם ביומה, דף ע"ט עמוד ב', ומה שכתוב, מה שכתב שהוא פחות משני זיתים, עיין בכריתות דף י"ד, מבואר שם, שכותב את אבי שני זיתים, עיין תוספות יומא דף פ', כן? ומה שפלפל בזה, ועיין בספר חוק יעקב, ונודע ביהודה כתב, שהוא פחות מכביצה בלא קליפתה, עיין שם ואין כאן מקום. הלאה, החינוך כותב, וכן מה שאמרו שיעור שתייה, שיעור השתייה הוא מלוא לוגמיו של אדם, שהוא כביצה, שכבר שיערו שביצה מחזיק מלוא לוגמיו של אדם, ופחות מכן אין בו איסור כרת, אלא דינו כחצי שיעור. אומר המלכת חינוך, דברי הרב המחבר צריכים עיון. לא ברור מה שהחינוך כתב כאן, מכמה פנים. ראשית הוא אומר, דביום הדף פי עמוד א' מסיק, שאף על פי שהמשנה אמרה מלוא לוגמיו, כן? השיעור הוא לא מלוא לוגמיו. אלא, לא מלוא לוגמיו ממש, אלא כי מלוא לוגמיו, כדי שיסלקנה לצד אחד ויראה כמלוא לוגמיו, כך אומרת הגמרא. דבר אחד, אז, והחינוך כאן אמר, שיעור השתייה הוא מלוא לוגמיו של אדם. זה הערה אחת. ושיעור זה, דהיינו כמלוא לוגמיו, מבואר בגמרא שם שהוא פחות מרביעית. גם כן. מבואר בגמרא ששיעור כמלוא לוגמיו הוא פחות מרביעית, אבל מלוא לוגמיו הוא יותר מרביעית. עיין שם בסוגיה גבי מקול לבית שמיים ומחום לבית הלל, ועיין שם בתוספות. וכן הוא ברמב"ם כאן פרק ב' הלכה א', וכל הפוסקים שהשיעור הוא כמלוא לוגמיו, והחינוך לא דייק, הוא כתב שהשיעור הוא מלוא לוגמיו. זה הערה אחת על החינוך. הערה שנייה על החינוך, וכן מה שכתב הרב המחבר שהשיעור הוא כביצה, מאיפה? הוא אומר, אני יודע מניין לו, מי גילה לו? שמלא לוגמיו זה ביצה? במין השס הנ"ל נראה שהשיעור שלו כמלא לוגמיו הוא פחות קצת מרביעית. וכן כתב הרמב״ם כאן וכל הפוסקים, הוא רביעית, הוא ביצה ומחסה. כידוע בשס, ובשס ובפוסקים, וכן מה שסתם הרב המחבר וכתב שהוא מלוא לוגמה והוא כביצה, נראה לדבריו שהשיעור הזה שווה בכל אדם. והגמרא אומרת בפורש שזה לא שווה בכל אדם, שיעור מלוא לוגמה תלוי בכל אדם לפי מה שהוא, או כמלוא לוגמה, תלוי בכל אדם לפי מה שהוא, מפורש בגמרא. ובאמת מבואר בשס ביומה, שם וברמב"ם כאן, ובכל הפוסקים שדווקא שיעור אכילה הוא שווה בכל אדם. דהיינו כותבת הגסה, זה דבר שווה בכל אדם. היינו ככותבת בין לננס, בין לאוג מלך הבשן. איתו ודייתי. אבל שיעור שתייה, אומרת הגמרא, כל אחד בדידי משערינה, כך אומרת הגמרא. ובאוג מלך הבשן השיעור יותר הרבה מרביעית. וכן בננס הוא פחות הרבה. ושיעור זה וקיבלו לוגמיו הוא פחות מרביעית, הוא שיעור בבינוני. היום בגמרא וברמב"ם כאן ובטור באורח חיים, וזה פשוט. אז יש לו כמה תמיהות על דברי החינוך. איך להסביר משהו, מה שהחינוך כתב כאן. והנה, צריך עיון לפי המבואר בגמרא שם. והשיעור קיבלו לוגמיו, ולכל אחד משערים בדידי, והגמרא אומרת וכי איצ'יל באוג מלך הבשן איצ'יל, דקים לא לומד דידי הוא הרבה יותר. זאת אומרת, זה כמו שהוא אמר קודם, שיעור כמלוא לוגמיו של אור מלך הלשן הוא הרבה יותר מכמלוא לוגמיו של אדם רגיל. ואם כן, השיעור שכתב הרמב״ם כאן הוא לאדם בינוני. ולאור מלך הלשן ולננס לא כתב שיעור, כי באמת אין השיעור קצוב. כי זה תלוי בכל אחד כמלוא לוגמיו דידי. ובאמת בגמרא שם מוקמינן דבית הלל דאמרי מלוא לוגמיו, היינו כמלוא לוגמיו. והגמרא שואלת, ומקשינן בית הלל היינו רבי אליעזר, וסובר גם כן כמלוא לוגמיו. אומרת הגמרא, ומשני כבניו מלוא לוגמיו דחוק. זאת הגמרא שואלת, לכאורה זה אותו שיעור, כמו רבי אליעזר, והתירות של הגמרא, היא כבניו מלוא לוגמיו דחוק. אין שם פירוש רש"י, ולרבי אליעזר השיעור כדי שיסלקנה לצד אחד ויראה כמלוא לוגמיו בדוחק, ולבית הלל השיעור בעינן שיראה כמלוא לוגמיו ברווח, והוא שיעור יותר גדול מהשיעור של רבי אליעזר. הוא ודאי הלכה כבית הלל נגד רבי אליעזר. שואל המנחת חינוך, ואם כן האח סתם הרמב״ם כאן וכתב כמלוא לוגמיו, היה צריך, לכאורה, אם הגמרא דייקה לומר שיש מחלוקת בין רבי אליעזר לבית הלל והלכה כבית הלל, היה צריך, ואז הרמב״ם היה צריך לכתוב כמלוא לוגמיו ברווח, והוא נפקמין הגדולה באדם גדול או בקטן, שהשיעור הוא כמלוא לוגמיו, אינו חייב חטאת, אלא אם הוא כמלוא לוגמיו ברווח. אז הוא אומר, על הטור והשולחן ערוך לא קשיא. ואת פפרוש לא קשיא, הרמב״ם פוסק להלכה לא רק לזמן הזה. פסק ההלכה של הרמב״ם הוא נפקמינה לגבי חיוב חטאת, לגבי, כן, לגבי מלכות ביום הכיפורים. אז שם אתה חייב לפסוק מדויק. אם אדם שתה כמלוא לוגמיו לא ברווח, כמלוא לוגמיו דחוק, בשיעור זמן של כדי אכילת פרס, אז הדין הוא שהוא ילקה. אז ככה, אם אני פוסק כבית הלל הוא לא ילקה, כי הוא לא שתה את הכמות הנדרשת כדי ללקות. לפי הטור והשולחן ערוך שהם פוסקים הלכה לבזמן הזה, אין נפקמינה. אם אני אומר שיעור השתייה הוא כמלוא לוגמיו בזמן של כדי אכילת פרס, אז הפירוש הוא צריך להקפיד לא לשתות, יקפיד. ואם זה יהיה פחות, כמו שגמרא אומרת, חצי שיעור גם כן אסור, חצי שיעור גם כן אסור. אז כשאתה דן באיסור היתר, אין נפקמינה. אבל כשאתה דן, כמו הרמב״ם, גם לגבי חיוב מלכות וגם לגבי חיוב חטאת, זה נפקמינה גדולה. בבקשה? לא, אני לא מדבר על חולה, מדבר על אדם רגיל. הרי צריך להבין, הרמב״ם פוסק הלכה לא רק לזמן הזה. הרמב״ם פוסק הלכה גם לזמן שבו יש לנו בית דין, ואנחנו מלכים ואנחנו מחייבים חטאת כשבית המקדש קיים. אז אם יהודי אכל, כן? אכל בשוגג נניח, כן? או שתה בשוגג, שיעור של כמלוא לוגמיו דחוק. כמלוא לוגמיו דחוק בשיעור זמן של שתיית אכילת כדי אכילת פרס. נגיד שאם זה לא היה דחוק, היה חייב חטאת. אבל אם הכמות הזאת היא לא הכמות הנדרשת בדיוק, אז הוא לא חייב חטאת. אז זה נפקמינה גדולה, שואל המנחת חינוך, הרמב״ם היה צריך להגיד על מה, את מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שיש מחלוקת בין רבי אליעזר לבית הלל, כן, אם הכמלוא לוגמיו, אם הכמלוא לוגמיו דחוק חייב או לא חייב. לפי רבי אליעזר הוא חייב, לפי בית הלל הוא לא חייב. אז הרמב״ם צריך להגיד דברים מפורשים. זה ההערה שלו. ועל הטור והשולחן ערוך לא קשיא לי, כי באמת לעניין איסור נפקמינה, רק לחולה, כן? והוא מיטה דלא שכיחה. חולה זה מיטה דלא שכיחה. אבל על הרמב״ם צריך עיון. דדרכו להביא כל הדינים, ונפקמינה הגדולה לעניין חיוב חטאת, צריך עיון גדול שישמיט דין זה, ובוודאי הלכה כבית הלל. אז איך הוא ישמיט? הגמרא אומרת שזאת הנפקמינה בין רבי אליעזר לבין בית הלל. כן? איקה בניו מלא לוגמיו דחוק. אז אתה מביא שהשיעור לחיוב בשתייה הוא כמלא לוגמיו. אבל יש הרי כמה שיעורים של כמלא לוגמיו. יש מלא לוגמיו דחוק, יש מלא לוגמיו לא דחוק. כך אומרת הגמרא. אתה פוסק כבית הלל, או לכאורה, זה הפסק. אז תגיד, מלוא לוגמב. צריך להיות מלוא לוגמב, לא דחוק, ברווח. זאת ההערה שאני חלק. טוב, נפסיק כאן.